זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים. והיום, אם אתם מתעניינים במשפט מסחרי או בנדלן, זה הפרק בשבילכם, עורך הדין פיני רובינשטיין. מה העניינים?
מה העניינים? הכל בסדר, מה איתך?
מעולה, תודה רבה שהגעת לזמן עסקים.
בשמחה.
אז תראה, אנחנו הולכים לדבר היום על שני תחומי המומחיות שלך, שזה משפט מסחרי ונדלן, שני תחומים מרתקים שיש המון המון מה לדבר בהם. אז לגמרי. כל מי שמתעסק בנדלן, כל מישהו בעל חברה או עסק ורוצה לדעת מה הוא צריך לדעת בתחום הזה המשפטי, אז זה הפרק בשבילו, כמו שאמרנו. חשוב רק להגיד לפני הכל שמה שאנחנו אומרים כאן לא מהווה ייעוץ, כל אחד צריך ללכת לקבל ייעוץ משפטי בצורה אינדיבידואלית. אז מתוך הדבר הזה אנחנו באמת אולי ככה נתחיל לדבר על נדלן מסחרי, כי אני חושב שבעלי חברות, בעלי עסקים שומעים אותנו, לא יודעים כמה הכנה נכונה של הצד המשפטי, העולם המשפטי, של העסק שלהם, יכול למנוע מהם הרבה מאוד בעיות בעתיד. כל מה שאנחנו עושים הרי כבעלי עסקים זה להתעסק בכל מיני חוזים והתנהלות עם לקוחות וספקים ועובדים וכל הדבר הזה, אז אנחנו נפרק את הדבר הזה ככה אחד אחד. בוא נתחיל באמת אולי אולי שלושת או ארבעת הדברים שלדעתך הכי חשוב לבעל עסק לדעת כשהוא פותח את העסק ונכנס ככה לתחום המשפטי.
אוקיי, אחד הדברים הכי חשובים, אנחנו מדברים לצורך העניין על שותפות מסוימת, בין אם זה במסגרת חברה או בין אם במסגרת לא חברה אבל שותפות עסקית, זה באמת להגן את הדברים במסגרת הסכם, אם זה במסגרת הסכם מייסדים, במסגרת חברה, או אם זה במסגרת הסכם שותפים כשזה לא חברה, להגן את זה בשלב הראשון, לפני שאנחנו באמת, לפני שהעסק מתחיל לרוץ ורק אחר כך מתגלים הסכסוכים ואז נהיה בלגן שלם. זה דבר אחד. דבר שני, לכל בעל עסק, בין אם זה שותפות או בין אם זה חברה או בין אם זה עוסק עסק יחיד, באמת להגן את כל הדברים, את כל הנושא המשפטי, כמו שצריך, בצורה מסודרת, עם הנושא של העסקת עובדים. שיהיו מסמכים שקשורים לנושא של העסקת עובדים בצורה מסודרת. שההעסקה של עובד תהיה בצורה מסודרת. אם זה נושא של הודעה לעובד על תנאי העסקה, אם זה להסדיר את גם להסדיר את כל הנושא במסגרת הסכם מול העובד. לדאוג לכל התנאים. דבר שלישי זה באמת לדאוג למסגרת המשפטית, להתנהלות השוטפת מול ספקים. אוקיי? צריך שיהיה לנו באמת איזשהו שטנט של הסכם התקשרות מול ספקים. אם זה ספקים שאנחנו מקבלים מהם הסכמי התקשרות, אז באמת לדאוג לליווי משפטי שיבדוק את ההסכמי התקשרות האלה. נושא רביעי זה באמת שוב פעם לדאוג למסמכים המשפטיים להתקשרויות מול לקוחות. שיש טאנץ של הסכמי הזמנת עבודה מול לקוחות בצורה מסודרת, מה אנחנו נותנים, מה אנחנו מחויבים לתת, מה לא נכלל במסגרת השירות, דברים מאוד מאוד חשובים שמונים סכסוכים אחר כך בעתיד, בין אם זה עם לקוחות, בין אם זה עם ספקים, שוב פעם אנחנו עם זה עובדים.
לגמרי, הכנה משפטית טובה, חשוב להגיד את זה, מונעת סכסוכים בהמשך.
כמובן, כמובן.
זה הרעיון של הדבר הזה נמצא, אני גם...
ואם שמתם לב, כל מה שאנחנו מדברים כרגע, באמת הכל נגע לזה שהכל צריך לעשות בהתחלה.
בדיוק.
לפני שאנחנו נכנסים.
בהתחלה כי כולם טובים וכולם מחייכים, כולם רוצים לשתף פעולה, כולם רוצים לשלם ולקבל, כולנו רוצים להיות שותפים, אבל השלב הזה זה דווקא השלב שבו אנחנו צריכים, מה שנקרא, להתכונן לגרוע מכל.
נכון. זה לא רק להתכונן לגרוע מכל, בשלב הזה אנחנו גם כן מציפים את הדברים. לפעמים אני מדבר איתך עכשיו, אנחנו מנסים להגיע לאיזושהי הסכמה מסוימת, אני אומר משהו, אתה אומר משהו, וכל אחד אולי הבין את זה אחרת. ברגע שאנחנו מעלים את זה על הכתב בצורה מסודרת, על ידי עורך דין מומלץ, הם רוצים לעשות את זה לבד, אז אפשר לעשות את זה גם לבד, אבל רצוי מאוד, כשעורך דין מנסח את זה, ואז כל אחד וקורא, ואז פתאום כל אחד מתחילים להבין, שאולי לא לזה בדיוק אני התכוונתי, וזה אומר גם לא לזה בדיוק התכוונתי, ואז בשלב הזה אנחנו מציפים את הבעיות, ובשלב הזה זה השלב הכי נכון באמת להסדיר אותם. אם מישהו לא הבין משהו לא נכון, אוקיי, אז בואו נדבר על זה עכשיו ונסדיר את זה.
לגמרי, זה מזכיר לי משהו, דווקא דיברנו על שותפויות ואולי נדבר על זה גם תכף, אבל גם איזושהי שותפות שהייתי אמור להיכנס אליי עם איזה מישהו, שהוא רצה שנהיה שותפים 50-50 בחובות, אבל לא בזכויות. וכשאמרתי לו את הדבר הזה, אז הוא פיצץ את העסקה. אז זה באמת, אז אמרתי לעצמי, הנה, תודה לאל שהצפתי את הדבר הזה מראש, כי אם הייתי נכנס לתוך השותפות הזאת ולא הייתי, באמת מרוצה, או שלא יודע, או שלא היה מסתדר מאיזושהי סיבה, אז הייתי בבעיה.
היית בבעיה רצינית, ואחר כך זה גם כן מלא הוצאות. כל הסכסוך הזה עכשיו, תתחיל ללכת לבתי משפט, עניינים, גם הלך לך העסק, וגם עכשיו אתה נכנס להוצאות.
לגמרי, אז בוא נדבר באמת על שותפות, כי אני חושב שזה באמת נקודה ככה מעניינת. לא כולם עושים, יש כאלה שאומרים מראש, אני לא רוצה שותפים, אני רוצה לנהל את העסק שלי לבד, אבל יש הרבה פעמים ש... אנשים נכנסים לשותפות כן. עם עסקים אחרים, בדרך כלל זה מתוך חברות מסוימת, או מתוך איזה אמונה בבן אדם השני וההפך, אבל כמו שאמרנו, אם אנחנו לא מכינים את הקרקע לדברים לרגע שבו זה קצת פחות יסתדר, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיות מאוד קשות.
נכון. רק חשוב לי להדגיש, אנחנו מדברים על שותפות, אגב, יש שני סוגים של שותפויות. יש את השותפות המשפטית, שזה באמת שותפות בין שני אנשים, שמחליטים להקים באמת איזשהו עסק ביחד, שותפים לכל דבר ועניין. יש סוגים, סוג אחר של שותפות, שהוא בהגדרה המשפטית זה לא נחשב לשותפות, אבל אנחנו מדברים על שיתוף פעולה. שיתוף פעולה עסקית בין שני עסקים. זה גם סוג של שותפות. כל הנושא הזה של להסדיר את הדברים מראש, זה נכון גם לזה וגם לזה.
לגמרי. סיפרת לי לפני איזשהו סיפור על שני שותפים שיצא לך ללוות, וככה, מה שנקרא, חתול שחור עבר ביניהם.
כן, לא, זהו, לא יצא לי ללוות דווקא. הסוג של הליווי זה היה של שותף אחד, זה הליווי בשלב מאוחר.
ליווי בדיעבד.
בדיוק, ליווי בדיעבד. בשלב ההתחלתי, אתה יודע, חברים, הכל טוב, הכל לוי דווי, הכל בסדר, מבינים אחד את השני, חברים טובים, בטח לא יהיו סכסוכים, רצו לחסוך גם כן.
בוא נספר רק את הסיפור שלהם, איזה עסק הם התכוונו לפתוח וכאלה.
זה היה עסק של איזשהו סטארט-אפ מסוים, והם... שוב פעם, הם לא הסדירו את הנושא הזה במסגרת הסכם שותפות מההתחלה, התחילו לפתח, עבדו תקופה ארוכה באמת על הפיתוח של האפליקציה המסוימת הזאת, שדווקא התחילה לקרום רוב וגידים. ואז ברגע שהכספים התחילו להגיע, התחילו לבצע סכסוכים, דברים ששמרו בבטן, תקופה ארוכה שמרו בבטן, זה עבד פחות, זה עבד יותר, דברים נשמרו בבטן. כשהכסף התחיל להיכנס, פתאום מתחיל להיות עניין. אם אתה עובד פחות, מגיע לך פחות מההכנסות. נוצרו סכסוכים, לא הצליחו לפתור אותם, כי כשנכנס כסף, כל סכסוך, זה כבר יכול להתבטא בעשרות, אם לא מאות אלפי שקלים, כל איזה נקודה מסוימת. לא הצליחו להסתדר, ואז אחד השותפים באמת הגיע אליי לצורך הגשת תביעה, כי הם החליטו להיפרד. עכשיו בשלב הזה של ההיפרדות, שוב פעם, אם היו עושים הסכם מייסדים מלכתחילה, היה לנו גם כן מנגנון של היפרדות. לא היה להם מנגנון של היפרדות, מי מקבל מה? מי משאיר את העסק? מי קונה את העסק? שניהם רצו דווקא את העסק, זה עסק שהיה אמור כנראה מאוד מאוד להצליח. שניהם רצו דווקא להישאר עם העסק ולרכוש את הצד השני. עכשיו, מי משלם קודם כל, מי זה שישאר עם העסק, והשני שאמור למעשה לצאת החוצה ולרכוש ולקבל כסף עבור החלק שלו, כמה כסף הוא יקבל? נוצר סכסוך מאוד מאוד גדול בכל הנושא הזה, וזה היה סכסוך ארוך בבית המשפט.
לגמרי, וזה שוב יכל להימנע, אם פשוט היינו מוסיפים עוד איזה סעיף של מה קורה אם.
נכון, נכון.
זה הכל, כל כך פשוט.
הסכסוך עצמו לפעמים יכל להימנע, נכון, אבל גם כשיש הסכם מסודר, לא תמיד אפשר להימנע מבית משפט, כי לפעמים, עוד פעם,
הפרשנות.
בדיוק, מי שרוצה לעורר סכסוך, או מי שרוצה להיכנס למלחמה, ייכנס איתך למלחמה.
לגמרי.
אבל אם היה לנו הסכם מסודר, גם היה יותר קל בבית המשפט. כל אחד היה קל יותר ללקוח שלי להוכיח שמה שהוא טוען זה מה שסוכם מלכתחילה. כל הדברים האלה היה מאוד מאוד קשה להוכיח. לך תתחיל לדוג עכשיו כל מיני תכתובות וואטסאפ, כל מיני מיילים, כל מיני עניינים וכל מיני פרשנויות.
עכשיו צריך בלשים, מה שנקרא.
בדיוק.
זה השלב של החוקר הפרטי. בוא נדבר על עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת וחשובה, כי הרבה מאוד בעלי עסקים מתמודדים עניין תזרים המזומנים. אתה יודע, אנחנו עובדים מול לקוחות, חותמים על הסכמים או לא חותמים על הסכמים, כבר על זה תכף נדבר, אבל מחכים לתשלום ולא תמיד הוא מגיע בזמן, ואז אנחנו נמצאים בבעיה מול הלקוחות שלנו. אז קודם כל, איך אנחנו מונעים את הדבר הזה? שתיים, מה אנחנו יכולים לעשות ברגע שנוצרה כזו סיטואציה לפתחנו?
תראה, בדרך כלל למנוע את המצב הזה, זה להחתים. אנחנו מדברים פה באמת כל הזמן על הסכמים, על צורה מסודרת, על הזמנת עבודה. קודם כל שתהיה הזמנת עבודה מסודרת, עם הגדרה של מועדי תשלומים, וכל הדברים האלה, וגם כן מה קורה במידה ולא משלמים, אם זה נושא של ריביות, אם זה נושא של סנקציות. עכשיו גם כשיש לנו, אני לא אגיד, גם שיש לנו מסמך מסודר, לפעמים, מה לעשות, בן אדם לא משלם, אם זה כי אין לו כסף, אם זה כי כרגע הוא תקוע מבחינת התזרים שלו, ואם זה כי הוא החליט שלא מתאים לו, כי השירות לא היה, 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 לטענתו, כן? אז מסמך מסודר יכול למנוע את הדבר הזה. עכשיו, ככל ש, למרות שיש לנו מסמך מסודר, גם אם לא היה לנו מסמך מסודר, אין מה לעשות, אז אנחנו נצטרך באמת להתחיל לפעול בעניין. השלב הבא זה באמת להתחיל לנסות תהליכי גבייה. עכשיו, יש תהליכי גבייה שלא ישר רצים לאורך דין, כן? בשלב הראשון...
מתחילים בשיחת טלפון.
בדיוק, עושים את זה בטוב. אם זה חברה מסודרת או עסק מסודר שיש לו מחלקת גבייה, זה טלפונים, תזכורות, מיילים, כמה וכמה פעמים. ואז מגיע השלב שאתה מבין שבאמת אם אתה לא פועל מה שנקרא משפטית, אתה לא תראה את הכסף, ואז פונים לעורך דין. אם יש עורך דין כבר שמלווה את העסק, אז כמובן פונים לעורך דין שמלווה את העסק. אם אין, אז פונים לעורך דין. שלב הראשון באמת זה להוציא מכתב דרישה, לא נהנה, אז צריך להגיש תביעה. עכשיו, עוד נושא שקשור באמת להגנה המשפטית, או אולי למנוע את הנושא הזה של תשלומים, זה לקחת ערובות וערבונות. לא תמיד זה אפשר. בעל עסק קטן לא תמיד יכול לדרוש מכל לקוח שלו
לשלם מקדמה או משהו.
לשלם מקדמה אולי כן, אבל גם זה אולי לפעמים לא, אבל להפקיד צ'ק ביטחון או להפקיד רבון או ערבות, לא תמיד זה אפשרי. אבל אם זה אפשרי, זה באמת, זה חוסך הרבה הרבה כאב ראש.
לגמרי.
כי הצד השני באמת, כשהוא יודע שיש לך איזשהו מסמך שאתה יכול למעשה לממש אותו, זה יותר ירתיע אותו, אחד. שתיים, זה גם מקל על הליכי הגבייה. אם יש לך ערבויות, אם יש לך לצורך העניין צ'ק ביטחון, אתה יכול פשוט להפקיד אותו. אם הצ'ק חוזר, אתה מיד הולך פותח תיק הוצאה לפועל, אתה לא צריך עכשיו לעבור בבית המשפט, להגיש תביעה, לזכות לקבל פסק דין, ואחר כך ללכת לפתוח תיק בהוצאה לפועל.
לגמרי, זה מקצר מאוד מאוד תהליך הדברים נכון. האלה. בואו נדבר על עוד נקודה ככה מאוד חשובה לבעלי עסקים, שזה עניין העובדים.
כן.
שעובדים יכול להיות, אתה יודע, עובד יכול להיות באמת הדבר הכי חשוב והכי תורם לעסק. מצד שני, גם אם הדברים לא מסתדרים עם עובדים, אז זה באמת יכול להיות משהו שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי לעסק.
נכון, נכון.
אז מה אנחנו יכולים לעשות בתחום הזה מראש ותוך כדי?
מראש כמובן, יש גם כן פה כבר זה לא עניין שנתון לבחירה. יש לנו גם כן כל מיני מערכת של חוקים שמסדירה את הנושא של הגנה על עובדים. אז כמו שאמרתי, לצורך העניין, לחתום על הסכם מול עובד, זה מאוד מאוד חשוב. לשני הצדדים, שהעובד ידע מה הוא מקבל, שהמעסיק ידע גם כן שהנושא הזה סגור. אבל יש פה גם כן, יש גם כן חובה. יש חובה למעסיק לתת הודעה לעובד על תנאי העסקה. זה יכול להיות במסגרת הסכם, או זה יכול להיות במסגרת איזושהי הודעה. אגב, הודעה לעובד על תנאי העסקה לא חייב להיות הסכם. רצוי מאוד שזה יהיה הסכם, אבל יש חשיבות לתת לעובד הודעה על תנאי העסקה שידע למעשה מה הוא מקבל במסגרת העבודה שלו. וכמובן, התנהלות מסודרת מול רואי חשבון, לשלם את כל הדברים בזה, לשלם את כל הזכויות, בין אם זה המשכורת ובין הזכויות הסוציאליות, לשלם ולהפריש בזמן.
לגמרי, לשלם ולהפריש בזמן, ובמידה ובאמת הדברים לא מסתדרים עובדים, לפעמים זה יכול להגיע לבית הדין לעבודה, נכון. שם זה סיפור אחר מבחינת המעביד.
נכון, קודם כל סיפור אחר מבחינת העלויות, שוב פעם אנחנו נכנסים לעלויות משפטיות, הגנה עכשיו במסגרת תביעה היא הרבה יותר יקרה מאשר לעשות איזשהו הסכם מסודר עם העובד מלכתחילה. אבל כן, צריך להגיש כתב הגנה, לנהל הליך משפטי ולהתחיל להוכיח דברים. ואני נתקל בלא מעט בעלי עסקים שמגיעים אליי באמת בשלב הזה להגנה מפני תביעה של עובד, ואז אתה רואה לפעמים שגם כן, מה לעשות, לפעמים אין לך הגנה. למה? כי הוא לא עשה את הדברים בצורה מסודרת. הוא לא שילם את מה שצריך לשלם. אגב, לא בגלל רוע או בגלל חוסר הבנה. אם היה לו ליווי משפטי והדברים היו נעשים בצורה מסודרת, אז באמת, עורך דין שמלווה את העסק, היה יודע לדאוג ולהגיד לו מה הוא צריך לשלם, איך הוא צריך לשלם, מתי הוא צריך לשלם, מה הזכויות של העובד, מה הוא צריך לעשות. ואז כשהייתה מגיעה הסיטואציה של תביעה שהוגשה נגדו, אז ההגנה הייתה הרבה יותר טובה. התייעצות עם עורך דין לא תמיד
אם לא משלמים ונותנים את הזכויות הסוציאליות,
בדיוק, אם לא פעלת בהתאם להצעה של עורך הדין, זה לא יעזור לך לבוא לבית משפט להגיד התייעצתי אבל עם עורך דין, אבל היית צריך לפעול. אבל ככל שהתייעצת עם עורך דין ופעלת עם עורך דין שמבין ונתן לך את הייעוץ הנכון ובאמת פעלת בהתאם למה שנדרש ושילמת את כל הזכויות, אז לעובד תהיה באמת בעיה, כי אתה מגיע לבית משפט ואתה מוכיח ואתה טוען ואתה מוכיח למעשה ששילמת את הכל, אז התביעה, דינה כנראה להידחות תהיה.
לגמרי. בוא נדבר גם על עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד בעלי עסקים, שזה עניין הספקים, נכון? כן. עבודה מול הספקים, כמו שאנחנו מצפים ללקוחות שלנו לשלם, ככה הספקים מצפים שאנחנו נשלם להם, נכון, אבל מאוד. גם כאן יש לא, לפעמים בעיות ועניינים בדרך, אז מה באמת ככה חשוב לנו לדעת בתחום הזה?
בהתנהלו מול ספקים, באמת, שיהיה לנו במסגרת ההסכם הזמנת, קודם כל שיהיה הסכם הזמנת עבודה מסודר. גם בשביל, אני מניח שזה טוב גם כן לספק, רוב הספקים באמת יוציאו איזשהו מסמך הזמנת עבודה, אבל חשוב שבמסמך, באותו מסמך הזמנת עבודה, אנחנו כלקוחות צריכים לדאוג שמה שהתחייבו כלפינו באמת יהיה שם, ולא איזשהם סעיפים כלליים וככה בומבסטים שרק...
שיהיה מה ללכת עליהם לבית משפט ולצריך פרשנות עליהם.
בדיוק, שלא נתחיל להתווכח עכשיו מה נתתי או מה לא נתתי, מה שסיכמתם שיהיה מוגדר. ולא לסמוך על סמוך, יש לפעמים, כן, לא, אל תדאג, זה ברור שאתה מקבל. לא תמיד זה ברור אם זה לא רשום. אז כל מה שסיכמנו וכל מה שהבטיחו לנו, כל מה שהתחייבו כלפינו לרשום, בין אם זה גם כן תנאי תשלום, לסגור עכשיו תנאי תשלום, ואני לא מדבר עכשיו על 500 שקל או 1,000 שקל, אני מדבר לפעמים על אתה עובד מול ספק עם הזמנה שיכולה להיות עשרות אלפי שקלים, וסיכמתם תנאי תשלום מסוימים, אז לא לחתום עכשיו על התחייבות שאתה משלם 50,000 שקל וסיכמתם שזה ישולם בתנאים מסוימים, להגיד, אל תדאג, אנחנו נסתדר. לא, לא נסתדר. סיכמתם משהו שיהיה בתוך הסכם הזמנת העבודה.
מעולה. ובאמת אם דברים לא מסתדרים, אתה יודע, גם מול ספק, אז לפעמים גם מצב שאני בתור בעל העסק, אני באיזושהי עמדה של נחיתות מול הספק, כי הספק סיפק לי משהו. זאת אומרת, זה תמיד חב... לרוב זה תמיד בא, קודם כל, הספקת העבודה, ואז התשלום ברוב העסקים.
כן.
אז אני באיזושהי עמדת נחיתות מול הספק במקום הזה. נכון, אם יש לי איזשהו סכסוך או איזשהו בעיה עם
אתה מדבר על עצמך בתור בעל עסק שהזמין, הזמין איזושהי עבודה.
מספק.
הזמין איזושהי עבודה מספק, עבודה או שירות.
נכון.
אוקיי, ומה...
אז כאילו אני, בגלל שהוא מספק שירות, והוא סביר, אני אספק את השירות לפני התשלום, אז אני באיזושהי עמדת נחיתות מולו, כי הוא כאילו נתן את הצד שלו במרכאות בעסקה, ואני מגיע, ויכול להיות שיש לי טענות על השירות, יכול להיות שיש לי טענות על התשלום, אומרת, אבל עדיין, הוא נתן שירות מסוים.
זה שהוא כבר נתן את השירות, זה לא באופן אוטומטי מוצאים אותך בעמדת נחיתות, כן? אם קיבלת שירות שהוא לא טוב לצורך העניין, או אם קיבלת מוצר שהוא לא טוב, מוצר פגום, או סחורה פגומה, כמובן שאתה לא בעמדת נחיתות, כי הכסף עדיין אצלך.
כן.
כן? אתה, כמובן שאתה יכול
לטעון... מבחינת בית המשפט אולי.
לא, גם מבחינת בית המשפט. ככל שתוכיח לצורך העניין שהמוצר היה פגום, שהשירות היה לא טוב, או לא כפי שהובטח, ובאמת לא כפי שהובטח, אם יש לנו סכים הזמנה ואת העבודה מסודרת, כמו שאמרתי קודם, הכנסנו את כל מה שצריך, ואז אנחנו רואים שלא קיבלת, אנחנו מראים לבית המשפט, אם הגענו לבית משפט, שלא קיבלת את כל מה שהובטח לך, אז בית משפט גם כן יהיה בצד שלך.
בוא נעבור ככה במעבר חד לתחום התמחות נוסף שלך, שזה הנדלן. תחום אחד הרותחים היום בישראל, לא צריך הרבה הסברים, כי לדעת שזה אולי תחום ההשקעות, המדובר ביותר בישראל כרגע, המחירים מזנקים,
כן.
ואחד מתחומי ההתמחות שלך זה ליקויי בנייה, נכון?
נכון.
אז בואו נדבר קצת על הדבר הזה, אז אוקיי. מה אנחנו יכולים לעשות מול ליקוי בנייה?
מה אנחנו יכולים לעשות מול ליקוי בנייה? קודם כל, מה אנחנו חייבים לעשות? בשלב הראשון, נכנסנו לדירה וקיבלנו דירה לצורך העניין וגילינו שיש בה ליקויים, בשלב הראשון לפנות לקבלן ולדרוש תיקונים. זה חובה שלנו למעשה לתת לקבלן הזדמנות לתקן, וזה גם זכותו של הקבלן למעשה שתינתן לו הזדמנות לתקן. היה והוא לא תיקן, פה אנחנו כבר נכנסים לסאגה אחרת, כן? אם אנחנו נותנים לו הזדמנות פעם אחת או כמה פעמים, סדר גודל של הליקוי. אבל כן, כמו שאמרתי, שלב הראשון זה באמת לפנות לקבלן, לתת לו הזדמנות לתקן. אבל עוד שלב לפני זה, אני הייתי ממליץ, ברגע שקיבלנו את הדירה וגילינו ליקוי בנייה, אם לא עשינו את זה לפני זה, אז להביא חוות דעת של בודק מוסמך, מה שנקרא בדק בית בשפת העם, כן? זה יהיה בדרך כלל מהנדס או הנדסאי בניין, שייתן לנו חוות דעת מסודרת על הליקויים שיש בדירה. זה יהיה גם כן אסמכתה שתשמש אותנו לבית המשפט, זה יהיה גם כן אסמכתה להימצאותם של הליקויים בשלב שבו הם נמצאו, גם, וזה יוכיח גם כן אחר כך, ככל שהקבלן עשה תיקונים שהם לא צלחו, אז אנחנו נוכל להראות שהיו, למעשה שהליקויים האלה היו, בוצעו תיקונים והליקויים האלה עדיין שם. עכשיו, אמרתי את זה ככה בדרך אגב, אני ממליץ בנושא הזה של ליקויי בנייה או התנהלות מול קבלנים, מיד שאתם מקבלים דירה, לעשות בדק בית. איך שקיבלתם את הדירה ולפני שהכנסתם ציוד לתוך הדירה, דבר ראשון באמת לעשות בדק בית. זה לא בקטע של עכשיו של לחפש בכל זאת ליקויים, אלא זה כדי להגן על עצמכם. הלוואי, הלוואי שכל בדק בית שאנחנו נביא איך שקיבלנו את הדירה, יבוא יגיד אין לכם שום ליקויים. אבל זה לא יקרה, כן? אבל אני חשוב להדגיש שהמטרה היא פה לא לחפש עכשיו בנרות ליקויים, או לא לחפש עכשיו איזשהו סכסוך עם הקבלן, אלא באמת להגן על הזכויות שלכם. יש הרבה ליקויים שאתם גם כן קיבלתם את הדירה, לא תדעו לראות אותם. ואם הם יתגלו בשלב מאוחר יותר, אחרי שכבר נכנסתם להתגורר, תמיד הקבלן יהיה קל להפיל אותם עליכם. כמו למשל, שריטות בריצוף, שריטות בחלונות. אם הבאתם את הבדק בית לפני שנכנסתם להתגורר בדירה, ולפני שהכנסתם ציוד לדירה, ולפני שהמובילים שלכם העבירו דברים לתוך הדירה, יהיה קשה מאוד לקבלן להגיד זה בגלל המובילים שלכם. אבל אם כבר מובילים היו בדירה, או כבר אתם גרים בדירה תקופה מסוימת, ואז התחלתם לגלות ליקויים, כמו שאמרנו, שריטות בריצוף, שברים בעריכים, דברים כאלה ואחרים, שיהיה קל להפיל אותם עליכם. תמיד הקבלן, האינטרס שלו יהיה לה... אגב, לא רק אינטרס, יכול להיות שגם הקבלן לא שם לב שיש עריכים שבורים, ועכשיו הוא יגיד, איך אני יודע שזה אני? זה אולי אתה.
לגמרי, ואני חושב שמה שככה מקשר בין הצד המסחרי לצד הנדלן, זה כמה שיותר מוקדם עדיף לסגור את הדברים, ועד אנחנו מסודרים. בדיוק. אתה יודע, דיברנו כאן על דירות שהן מקבלן חדשות, או בטח אחרי שיפוץ, או דברים כאלה, זאת אומרת שהיה כאן קבלן מעורב יכול באמת לתת איזשהו מענה, אבל בוא נדבר גם על דירות יד שנייה. כן. מה עושים שם?
תראה, גם בדירת יד שנייה, למעשה יש לנו אחריות של קבלן. כן? תלוי מתי רכשת את הדירה, תלוי מתי נמסרה הדירה. לא תמיד, כן? לא תמיד.
אם זה בניין חדש יחסית,
בדיוק, אז יש לנו. בדיוק, אם זה בניין חדש, בן אדם, הרוכש הראשון, בא ורכש את הדירה, גר בה שנה, שנתיים, שלוש, נולדו לו עוד שני ילדים בתקופה הזאת, והחליט להשתדרג, מוכר את הדירה.
כן.
רוב הסיכויים שהדירה כנראה עדיין במסגרת אחריות של קבלן, אז אחריות של הקבלן ממשיכה למעשה גם לרוכש השני ולרוכש השלישי. לא לעד, כן? היא יכולה להיות גם רלוונטית לעשרה רוכשים, אבל היא מוגבלת בזמן. אם בתוך תקופת פרק הזמן הזאת, למעשה החליפו שם 10 ידיים, לצורך העניין אני בכוונה קצת מקצין, החליפו שם 10 ידיים, הקבלן אחראי גם כלפי הרוכש העשירי.
כן.
אבל רק במסגרת אותה תקופת זמן שאנחנו מדברים עליה, ואותה תקופת זמן מוגדרת לנו גם כן בחוק המכר דירות, הוא קובע לנו שם לוחות זמנים שבהם יש אחריות לקבלן, מה התקופות שהוא אחריות, וגם כן במסגרת החוק הכללי למעשה שקובע לנו תקופת התיישנות של 7 שנים.
מעולה. ואז ונניח ועברו אותן 7 שנים, אז מה אנחנו...
עברו אותן 7 שנים, אז צריך לבדוק, אם אנחנו מדברים כרגע על דירות יד שנייה, צריך לבדוק. קודם כל, אם עברו אותם 7 שנים, לצורך העניין, סיכוי טוב שאין לנו את האחריות של הקבלן. יש גם כן מקרים של הערכת תקופת ההתיישנות בנסיבות מסוימות, אבל לא ניכנס לזה. בוא נניח שאין לנו פה נושא של הערכת תקופת התיישנות, ואין לנו כבר את הקבלן בתמונה. אז הנושא שצריך לבדוק זה למעשה, האם מדובר בליקויים שהסתירו ממך אותם מוכרים של דירה, אם זה היה ליקויים שהם ידעו עליהם. בדרך כלל, הליקויים האלה זה יהיו ליקויי רטיבות שמסתירים אותם. אז למעשה יש לנו סוג של אחריות של אותו מוכר. זה למעשה אותו מוכר הסתיר ממך ליקויים והוא רימה אותך.
ואם הם לא ידעו, בסדר, בוא נניח שהם לא ידעו, ועכשיו בכל אופן יש איזושהי אולי ירידת ערך, אולי איזשהו תיקון של 10,000 שקלים, דבר כזה יכול להסתיים באיזה תיקון של צינור וסגירה, נכון. ויכול להיות גם החלפה של כל של
הביוב. תראה, ככל שמי שמכר לך את הדירה, המוכרים של הדירה לא ידעו, אז פה אנחנו נכנסים למעשה לסאגה אחרת. כנראה שאין לך מה לעשות נגדם. אם הם היו תמי לב, מכרו לך את הדירה, מבחינתם הייתה דירה מושלמת, אז כנראה שזה בסדר. פה אנחנו צריכים גם כן להיכנס לנושא ההסכמי. השאלה גם כן מה התחייבו בהסכם. אני נתקלתי כבר בהסכמים לצורך העניין של מוכרים של דירה יד שנייה, כן, שמכרו את הדירה בטעות או לא בטעות, הכניסו במסגרת ההסכם, הוכנסה התחייבות של המוכרים לדאוג לכל בעיית רטיבות שלא תהיה. ואז יש לנו פה אחריות שלהם, אבל ברוב ההסכמים אין את הסעיף הזה, וככל שהמוכר היה תם לב, באמת לא הסתיר ממך שום דבר, והוא מכר את הדירה as is, הנה זו הדירה, זו הקלה, אין שום ליקויים נסתרים, אני לא מסתיר שום דבר, אז
בהצלחה, מה שנקרא.
בדיוק, בהצלחה, אין מה לעשות.
לגמרי. אז תראה, דיברנו גם על מסחרי וגם על נדל"ן. אני רוצה שתיפה, שתספר קצת על המשרד שלך, על איזה שירותים אתה יודע להציע היום לעסקים, לאנשים שמתעסקים בנדל"ן.
השירותים בתחום המסחרי, באמת זה ליווי שוטף של, ליווי שוטף של עסקים, אם זה הקמת חברות, אם זה פירוק חברות, בין אם זה מרצון או אם זה שלא מרצון. פירוק חברות, מרצון זה בדרך כלל חברות שמחליטות להגיע לסיום דרכם העסקית, אם זה בגלל שהתעייפו או מסיבה כזו או אחרת. פירוק שלא מרצון זה יהיה בדרך כלל באמת חברות שנמצאות בבעיה כלכלית ויש להם נושים. אז חברות כאלה אי אפשר יהיה לפרק אותם מרצון, וזה יהיה פירוק באמצעות בית משפט. כמובן עריכה של הסכם מייסדים, אם זה בייצוג של, של כלל המייסדים, או אם זה בייצוג של, של חלק מהמייסדים. סכסוכים מסחריים, אם זה בין המייסדים או בין שותפים עסקיים, בין אם זה שותפות עסקית כמו שהסברתי קודם, שיתוף פעולה עסקי, או בין אם זה שותפים עסקיים שהקימו עסק ביחד. אנחנו יודעים, יודעים לתת את הפתרונות וללוות בבית המשפט, לתכנן את הטקטיקה ואת האסטרטגיה, באמת איך להיכנס לבית המשפט כדי שנוכל לצאת שם הכי טוב שאפשר.
ובתחום הנדל"ן?
בתחום הנדל"ן אנחנו מייצגים כמובן גם מוכרים של דירות, רוכשים של דירות, גם נכסים מסחריים. כמו שדיברנו על נושא של ליקויי בנייה, אז אנחנו מייצגים גם בעלי דירות, גם קבלנים לפעמים שנתבעים ורוצים שאנחנו נגן עליהם בעניין הזה. יש גם כן עניינים של מה שנקרא הפקעות, אם זה סכסוכים, זה סכסוך למעשה מול הרשות המקומית שמפקיעה לפעמים חלק ממגרש או חלק מגינה או מנכס מסוים לצרכים ציבוריים. יש קריטריונים, זה לא שהרשות מחליטה בוקר אחד לבוא להתעורר וניקח למישהו את הבית או ניקח לו חלק מהגינה או ניקח לו חלק ממגרש, יש קריטריונים שצריך לעשות את זה, וכשהרשות עושה את זה ויש לה את הזכות לפעמים לעשות את זה, אז יש פה עכשיו מגיע פיצוי, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי בסיטואציה. אז פה אנחנו גם כן נכנסים לתמונה, אם צריך להגיש תביעה לצורך העניין, או אם צריך להגיש לנהל מסע ומתן מול הרשות. יש לנו גם כן פגיעה במקרקעין, שזה לאו דווקא הפקעה, פגיעה במקרקעין זה אומר שמול הדירה שלי, או מול המגרש שלי, או מול הנכס שלי, נעשה או עברה איזושהי תוכנית מסוימת על ידי הרשות המקומית או הוועדה המקומית תכנון ובנייה, העבירה איזושהי תוכנית שמאפשרת לעשות שם עכשיו משהו שלא היה ניתן לעשות אותו בעבר. לצורך העניין, אם אני גר בקצה היישוב שמול הבית שלי יש שטחים חקלאיים ואני נהנה משטחים חקלאיים, והחליטו פתאום לעשות שינוי ייעוד ומחקלאות עכשיו מחליטים להרים שם שכונה חדשה, יש לי נפגע לי הנכס, יש לי ירידת ערך, זה נקרא פגיעה במקרקעין. גם פה אנחנו מלווים בעלי נכסים בנושא הזה של תביעות פגיעה במקרקעין. הנושא הזה חשוב באמת לציין שתקופת ההתיישנות פה היא מאוד קצרה, היא 3 שנים בלבד בנושא של פגיעה במקרקעין.
פה צריך להיות מאוד מהירים על ההדק וקורה כזה דבר ומיד לדעת ולפעול, למרות ששינוי ייעוד זה לא תמיד משהו שמתפרסם מאוד מאוד בקלות.
יפה, אחת הבעיות פה בנושא הזה של באמת בנושא של פגיעה במקרקעין זה שאנשים מגלים את הפגיעה אחרי שלמעשה חלפה תקופת ההתיישנות. היא לפעמים עוברת תוכנית ועד שמחליטים, מתחילים לממש אותה זה רק בעוד 10 שנים, ואז רק אז אתה מגלה שיש תוכנית שעברה לפני 10 שנים. יש נסיבות מסוימות שאפשר להאריך, לבקש הערכת מועד להגשת תביעה מהסוג הזה, לא ניכנס לפרוצדורה שזה נעשה, אבל חשוב מאוד ברגע, מיד שאתם מגלים את זה, חשוב מאוד לרוץ לעורך דין שמבין בדבר הזה, והוא יבחן את הנושא באמת. יכול להיות שאתם נמצאים באמת על התפר, יכול להיות שנמצאים עוד לפני, יכול להיות שנמצאים ממש, ממש עוד שנייה, זה נגמר לכם, ויכול להיות שעברתם את זה, ובנסיבות מסוימות הוא ידע לייעץ לכם, האם יש מקום בכלל להגיש הערכת מועד, אין מקום להגיש הערכת מועד.
לגמרי, זה באמת דברים שמאוד חשוב ככה להיות בהם על ההדק, וזה שני נושאים, אמרנו סופר מעניינים, מילאנו פה מעל לחצי שעה בשיחה מאוד מרתקת על הנושא הזה, אז עורך דין פיני רובינשטיין, קודם כל, המון תודה לך.
בשמחה.
נגיד שאפשר למצוא אותך גם ביוטיוב, גם בלינקדין, גם בפייסבוק וגם באתר שלך, כל הפרטים כמובן יהיו בתחתית הסרטון. תודה רבה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.
תודה לכולם.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.